מגוון גדול של תוכניות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ואנחנו איתכם, ערב טוב, אורן.
אהלן, אהלן, ערב טוב, חג שמח.
חג שמח, מועדים לשמחה.
זמנים וחגים לששון.
קולולוש, קולולוש.
הבאת את הבקלאות?
הבאנו את הבקלאות, הבאנו, כן, הבאנו זה, יש בחוץ מסטיקים בטעם קולה.
יפה, יפה. יש את זה, אבו בקלאווה, אבו בקלאווה, לא? מהשיר שתכף נשמע.
מי זה אבו בקלאווה?
אבו בקלאווה זה חבר של עניה.
כן.
אתה תשמע את השיר, עזוב, עזוב, מה, אני ארוס לך את ה... אני לא רוצה להרוס לך את הסוף.
אני, מה שאני מציע, שבתור התחלה, אולי נכניס פינה חדשה לשידור.
המחוסל היומי.
שיחה בהפתעה. שיחה בהפתעה, בוא נפתיע, בוא נתקשר לאיסמעיל עניה לטלפון, נשמע מה הוא אומר.
רגע, יש לנו ברצינות, הטלפון.
יש לנו את הטלפון שלו, אנחנו מתקשרים לאיסמעיל עניה.
אנחנו השגנו את הטלפון של איסמעיל, ועכשיו אפשר להתקשר, כי כבר זה, אז אפשר להתקשר. תכף אנחנו נתקשר אליו, בוא נראה מי יענה לנו.
זוהי הודעת מערכת מספר 3. The number you have called is no longer in service. System message number 3.
וואה, okay. מה זה היה?
No longer in service.
אז הנה, אז יש לנו שיר בשבילו. הלו, איסמעיל עניה.
איסמעיל?
הוא לא זמין, הוא לא פנוי.
הוא לא פנוי לאהבה. אתה יודע, חיסלו אותו בחדר שינה.
אהבה ואיסמעיל עניה, זה שני דברים.
חיסלו אותו בחדר שינה. אהבה הרבה כבר לא יהיה שם.
אני לא יודע, 72 בתולות.
זה לא יהיה בחדר שינה, בוא נגיד.
עכשיו צריך להתחיל להרכיב אותו.
יש לו שיר על פאזל?
אוי אוי אוי, טוב, צחוק צחוק.
זה כואב, כואב. כל עניה ש... איך אומרים בגשש? כל עניה שמת מעורר צער מסוים. כן. במקרה שלו לא. אבל תשמע, הייתה אחלה פעולה ברצינות עכשיו.
כן, האמת שכן, באמת.
הייתה אחלה פעולה.
באמת כבוד לצהל ובאמת יופי של זה, זה בעצם המוסד.
אתה יודע מה הכי מרגיז בפעולה הזאת? שבסוף הפעולה הזאת הסתבר לנו שיש לנו כוחות ביטחון ויש לנו צבא ויש לנו מודיעין. ועכשיו נשאלת השאלה, איפה הם היו בכל הזמן הזה?
אולי בחול, אולי בטהרן.
איפה הם התחבאו כל הזמן הזה?
בטהרן כנראה.
אולי ואולי, מה שיכול באמת להסביר לנו איפה הם היו, זה האמירה, מותר להגיד, מטופשת?
של מי?
לדעתי לפחות, של אמירם לוין.
אמירם לוין כוכב.
אבל זה מעיד על המון. אמירם לוין, למי שלא שמע, אמירם לוין, איך הוא אמר היום? הוא אמר...
רגע, אני אצטט לך.
כן, כן.
החיסול הזה לא היה צריך לקרות, גורמי הביטחון היו צריכים להתנגד נחרצות.
טירוף מערכות היו צריכים להתנגד. מי זה היו צריכים להתנגד?
הוא פשוט לא איתנו.
אני לא כל כך מצליח להבין. במדינה דמוקרטית, יכול להיות שאנשים פשוט לא מכירים את החוקים, אז בוא נסביר. במדינה דמוקרטית, לגנרלים ולאנשי הצבא, גדולים וחכמים ככל שיהיו, יש תפקיד אחד, זה להישמע למערכת המדינית. הם יכולים להביע דעה, הם יכולים להביע דעה מקצועית, הם יכולים להתנגד לדברים, אבל הם לא יכולים לא לציית, אוקיי? זה נקרא אנרכיה, זה נקרא מרד.
ומה שעשה אמירם לוין, זה נקרא
המרדה. אם אני לא טועה, אפשר לשבת בכלא.
זה נקרא המרדה, ואני שואל עוד פעם, איפה גלי בערב מיארה? אנשים ממרידים פה, ממריד פה באופן רשמי, אלוף לשעבר. אבל אתה יודע מה שבאמת מעצבן? איך בן אדם כזה מגיע לדרגת אלוף? איך בן אדם כזה מגיע לדרגת אלוף? זה משהו עזוי.
רק בן אדם כזה מגיע לדרגת אלוף. זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה. ואנחנו עכשיו לקחנו את מהקצה לקצה, מצד של מחמאות לכוחות הביטחון, לפחות מחמאות לכוחות הביטחון. אבל רק בן אדם כזה מגיע לדרגת אלוף. דיברנו לפני כמה שבועות, אתה זוכר, עם איפה איתם. ואיפה איתם תורפד בדרגת תת אלוף. אתה יכול להגיע עד רמה מסוימת. עד רמה מסוימת מכאן.
אני חושב שהוא הגיע קצת מעבר למה שהתכוונו מלכתחילה.
בטעות.
בטעות.
בטעות. אבל הטעות הזאת...
זה בדרך כלל נגמר באלוף משני סגן אלוף. זה בדרך כלל נגמר.
כן, איפה שבדרגה שאתה עדיין לוחם גם פיזית.
כן, 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 כן.
ואיפה אתה מגיע לתת אלוף?
כי להרג עבור ערכים זה בסדר.
זה אין שום בעיה, זה בסדר גמור, כל הכבוד.
אבל להגיע לדרגה גבוהה עבור הערכים, שם פה יש בעיה.
לגמרי. אז כשאתה שואל איך בן אדם כמו אמירם לוין, הוא לא רק היה אלוף, לדעתי הוא גם היה ראש המוסד לשעבר, לא?
לדעתי הוא לא רק היה אלוף, הוא גם היה אלוף, אלוף גדול.
הוא היה ראש המוסד, אם אני לא טועה.
לא, אני לא חושב, אבל אפשר לבדוק את זה. בכל מקרה...
תבדוק לנו את זה, בן אדם. החיסול,
אבל הוא לא יקלקל לנו את השמחה על החיסול של ישמעאל הנייה ושל פואד סוקר, משהו כזה.
שוקר, כמו הכדורגלן.
ושל מוחמד דף, אגב...
בוא נה, זה שמות של כדורגלנים, תודה לך.
איפה מוחמד דף
התנדף? שוקר, מוחמד דף, נכון, מוחמד דף זה יכול להיות גם שחקן ב...
ואיפה דף התנדף פיזית?
איפה דף התנדף?
בנווט קלים. איפה שאמרו לנו, תיצאו, אין לזה משמעות אסטרטגית, ההתנחלויות, זה, בנווט קלים.
פיזית? בנווט קלים?
שם, כן. שם היה חיסול.
יפה. בסדר, סגרנו מעגל.
סגרנו מעגל גם על ישראל הגיבה, והגיבה בחומרה ובצדק, על הרג של 12 ילדים דרוזים ברמת הגולן שם. תקשיב, זה הזוי, והמשפט של דובר צהל בעקבותיו היה עוד יותר הזוי. הוא לא האמין, הוא לא העלה על דעתו, הוא אומר את זה בקולו שלו, שארגון טרור כמו החיזבאללה יפגע בילדים...
מי אמר את זה, דובר צהל?
דובר צהל, הוא לא העלה על דעתו שזה יקרה.
מה המהות של ארגון טרור?
זהו, אני גם לא הבנתי, זה לא קצת סותר אחד את השני.
טרור, לא? ארגון טרור.
ארגון טרור, הרג של אזרחים.
אנחנו בכלל התבלבלנו.
לא העליתי על דעתי שזה יקרה.
אני פעם שמעתי רעיון עם משה ארנס, אחד מסרי ביטחון מהיותר טובים שהוא במדינת ישראל. והוא, אתה יודע, הוא הקשיב, הוא היה ברעיון ברדיו, ודיברו לפניו כל מיני אנשים, והוא הקשיב בסבלנות, ואז הוא עלה לשידור. ואז שאלו אותו את השאלה ששואלים את כולם, מה אתה אומר על ההרתעה הישראלית? ואז הוא אומר לי, תקשיבו, אני שמעתי אתכם מדברים על הרתעה, 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 ואז הם דיברו על הרתעה בקשר של ארגוני טרור, והוא אומר, תקשיב, אתם מדברים על חמאס, אתם מדברים על חיזבאללה, איך אפשר להרתיע ארגון טרור שהמהות שלו זה להתאבד ולהרוג אנשים? איך תרתיע אותו? מה תעשה לו שהוא ירתע? תהרוג אותו? תשים אותו בכלא? הם מוכנים למות, הם מוכנים שהמשפחה שלהם תמות, הם מוכנים שכל המכרים שלהם ימותו בשביל להשיג מטרה.
אבל יש משהו
שמרתיע אותם. איך אתה מרתיע דבר כזה?
עיבוד של אדמות מרתיע אותם. זאת אומרת, שאם עכשיו, בכל האזור הזה של, של, נווה דקלים, בכלל, בכל האזור הזה של, עזה, בתוך עזה, כל היישובים היהודים שהוקמו ונהרסו, אם עכשיו אתה חוזר ומתיישב שם ומיישב שם היהודים, לקחת להם שטח אדמה, פה פגעת בהם, פגעת בכבודם, פגעת להם באידיאולוגיה של לקחת אדמה מהיהודים, ופה זה דבר שיכול... אגב, עלה גם רעיון בעבר, כשהיו את המחבלים המתפוצצים בתל אביב בעקבות הסכמי אוסלו, של לקבור מחבלים באור חזיר. לקבור אותם באור חזיר.
זה,
אני לא הייתי מוריד את זה מהפרק.
כן, אבל זה לא מרתיע, כי זה לא
ממש... זה בהחלט מרתיע.
לא, ממש לא. זה לא, אז הם יגידו, אוקיי, יוציאו פסק כזה הלכתי שסותר את הזה והכל בסדר. זה לא הרתעה. אתה יודע, ארגון טרור להרתיע ולהאם עליו אתה לא יכול. אתה יכול לחסל אותו. וחיסלו. היה לך ארגון דאש, נכון? עד לא מזמן. שהעולם...
לא חוסה לגמרי.
העולם הוא חוסה, הרעיון לא חוסה. לא. הרעיון אף פעם לא מחוסה.
לא, עוד יש איפשהו בעיראק מיליציות של...
בקטנה, הארגון עצמו כארגון כבר לא קיים. בסדר? הארגון עצמו כארגון כבר לא קיים. זה הטיל אימה על אירופה, וברגע שזה הטיל אימה על אירופה, התאגדו כל המדינות המערביות הנכונות, שמו לזה סוף. כנראה שאפשר. כנראה שאפשר. עכשיו, מה שהיתרון שלהם שלנו אין אף אחד שיפריע להם. להם מי יפריע? כשארצות הברית רוצה לחסל ארגון טרור, מי יפריע לה? בית המשפט בהג? גלי בערב מיירה? מי יפריע לארצות הברית לחסל ארגון טרור? אף אחד. אף אחד לא יפריע להם, יכול לעשות מה שבא להם.
תגיד לי,
ואם
כמו...
ימותו 100 אזרחים, אז ימותו 100 אזרחים.
אדם כמו אמירם לוין, שהיה יוצא עם הצהרה דומה באנגלית, בארצות הברית, אחרי 9-11, מה היה קורה שם? מה היו עושים?
גם שם יש כאלה... גם שם יש.
אתה חושב? אלוף בצהל, אני מזכיר לך.
העניין הוא שאצלם, וזה מה שיפה בארצות הברית, הגיוון הוא הרבה יותר גדול מאצלנו. הרבה יותר גדול מאצלנו. זאת אומרת, אצלנו, בוא, אתה יכול לראות, אם אנחנו ניקח את כל אלופי צהל לדורותיהם, וניקח את כל ראשי אמ"ן לדורותיהם, וניקח את כל ראשי השב"כ לדורותיהם, ותגיד לי, מהפן הפוליטי, כמה מהם פנו שמאלה, כמה מהם פנו ימינה? יהיה לך קשה למצוא ימנים שם. יהיה לך קשה למצוא ימנים שם.
בטח לא ב-20-30 שנה האחרונות.
בארצות הברית זה לא עובד ככה. בארצות הברית הגיוון הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול, מהרבה סיבות, זה לא משנה, לא נכנס לשם. אבל מארצות הברית הגיוון הרבה הרבה יותר גדול.
אבל בארצות הברית, בין אם אתה דמוקרטי לבין אם אתה רפובליקני, אתה פטריוט. אתה פטריוט אמריקאי. אנשים כמו האלוף לוין,
מהצד שלו הוא פטריוט?
לא פוצים פה שם, לא, מהצד שלו הוא לא פטריוט, לא יכול להיות פטריוט, לצאת נגד תמות נפשים פלישתים, הכל כן, העיקר שאני אכניס לביבי. אין דברים כאלה בארצות הברית, אין דברים כאלה. גם הקיצוניים ביותר, הם לא עד כדי כך. אצלנו בארץ, הכל מותר, מותר גם להמריד, מותר לעשות הכל, מותר לחסום כבישים, מותר זה, ואיך הם אומרים, זה לא אותו דבר.
בטח שזה לא אותו דבר, יש צד שמותר לו ויש צד שאסור לו, זה לא אותו דבר.
ומי נותנת לזה את ההכשר? גלי בערב מיירה?
לא רק, גם הרבה לפני. תשמע, אל תתן לה כזה קרדיט כמו שאתה...
לא נותן את הקרדיט לגלי בערב מיירה, זה הדעות שלה. אני נותן את הקרדיט לגדעון סער. גדעון, תודה רבה שהרגמת לנו את גלי.
ולפני זה, היה לך את מנדלבליט, היה לך יותר טוב, ולפני זה, תשים לב, זאת אומרת, כל ה... הייעוץ המשפטי והפרקליטות, זה לא one man show, זה לא בן אדם אחד שאתה אומר, אוקיי, טוב, הוא יסיים את התפקיד שלו,
זה מערכת.
אנחנו נמנה מישהו אחר.
זה מערכת.
כל המערכת עובדת בדיוק.
ואם אתה ממנה מתוך המערכת, זה מה שקורה, אולי צריך למנות פרקליט שהוא לא מתוך המערכת.
בהצלחה שיהיה לך. בהצלחה שיהיה לך. הנה, עכשיו מנסים למנות מפכ"ל. המפכ"ל הראשון שניסו למנות כבר ירד מהפרק.
ירד. הוא רד מהפרק על ידי גלי בערב מיירה שהתנגדה למינוי שלו.
והמינוי השני שעכשיו מנסים לזה, תחכה. מיטב המוחות עובדים גם על זה, יורידו גם את זה מהפרק.
כן, סינדרום גל הירש.
אתה זוכר את בחור צעיר בשם בני גנץ? איך הוא התמנה לרמטכ"ל? ניסו למנות אחד, לא הצליחו. ניסו למנות שתיים, לא הצליחו. אם אני לא טועה,
היה מישהו השלישי.
או שלוש או ארבע אפילו ברשימה.
כן, כן.
כשלא היה ברירה, מינו אותו. ככה ממנים רמטכ"ל. כשאין ברירה, והוא מספר 83 ברשימה, בסוף מתפשרים עליו. ככה זה נראה. ממנים אנשים לא בגלל שרוצים למנות אותם, כי אין ברירה. כי אין ברירה, אז אנחנו, אם אין ברירה, אז בבקשה.
כן.
ואז
כן.
אתה מתפשר, אבל מי שישם בזה דרך אגב, זה בין היתר, סליחה שאני אומר, אתה יודע מה דעתי, אני חושב שהרבה פעמים, חוסר ההצלחה, לשים אנשים עם דעות שונות, בתפקידים מאוד מאוד בכירים, זה בעיה רצינית. זה בעיה רצינית, ואנחנו סובלים מזה כל הזמן, זה לא רק בפרקליטות, זה גם באקדמיה, זה גם במערכת הביטחון, במערכות הביטחון. אמרנו, תראה, ראשי שבק, אמרנו, ראשי מוסד, אמרנו, ראשי צבא.
בוא תראה, בעיה. דוגמה קלאסית
כמה מעכשיו. כמה רמטכ"לים ימנים יש לך היום?
דוגמה חם חם מהתנור. ערוץ 13 רצה למנות מנכ"לית. עכשיו אני מסביר עוד פעם, ערוץ 13 זה ערוץ פרטי, זה חברה פרטית. זאת אומרת, פתחת עסק, אתה כבן אדם, זה, יש לך עסק, יש לך חברה פרטית, אתה רשאי למנות את מי שאתה רוצה מנכ״ל, אף בית משפט לא יתערב לך בזה. ערוץ 13 זה אחרת. אז הגישו עתירה לבגץ, ובגץ, שמאז קום המדינה דן רק בעתירות נגד רשות, נגד ציבורית, נגד מדינה, כשאתה עותר נגד המדינה, לא נגד מישהו שעשה לך איזשהו נזק בדבר כלשהו. פתאום החליט שהוא דן בזה. ממתי דן בגץ בעתירה נגד גוף פרטי?
לא, אבל נגד
אז עתרו מה... רגע וחייבו את, את הגוף הפרטי, את ערוץ 13, להסביר תוך מלי 30 יום, אם אני זוכר נכון, למה הם מתעקשים על המנכ״לית הזאת? הוא צריך להסביר למה הוא רוצה את המנכ״לית. מתי צריך להסביר דבר כזה? הוא רוצה כי מתחשק לו, זה כספו שלו.
כשפיתרו עיתונאי בגלי צהל, שגלי צהל זה לא ערוץ פרטי, כשפיתרו עיתונאי בגלי צהל בגלל דעות פוליטיות, עיתונאי בגלל דעות פוליטיות, בסדר? אתה שם לב לאבסורד. מישהו הזיז משהו?
בארץ.
לא. שפיתרו מהארץ עיתונאי בגלל דעות פוליטיות, מישהו אמר משהו? לא, אבל כשממנים מנכ״ל, שהוא לא מהמיינסטרים, המיינסטרים שלנו, של הברנג'ה הנכונה, זה בעיה. עכשיו תראה משהו הכי יפה שהיה במשפט שעכשיו נמצא בבית משפט של ערוץ 13. אתה זוכר כשדיברו על המשפט של ביבי באחד המקומות, אמרו למה ביבי מגיע, התובעת התלוננה שביבי מגיע ויושב שורה ראשונה, וזה מאיים על ה... עדים. הנוכחות שלו מאיימת על העדים.
סליחה, אבל רגע, איפה נאשם יושב בדרך
כלל? רגע.
לא בשורה ראשונה?
נגיד. הנוכחות של ביבי מאיימת על העדים. אתה ראית את המשפט של ערוץ 13? שורה ראשונה, יושבים דרוקר, יושבים, איך קוראים לו, הפרשן המשפטי שלהם, ברוך יקרא.
זה עם השם של העורב, קרא.
כן, יושב, כן. יושב קרא, יושב דרוקר, יושבים, זה המשפטיים, כל הפרשנים הכאילו משפטיים, יושבים שורה ראשונה, עין לעין עם השופטים, ובמילים אחרות, במילים, ככה אני מבין את העניין,
ברור.
אומרים במילים אחרות לשופטים,
אנחנו פה.
אנחנו היינו לטובתכם.
ברור.
עכשיו, תחזירו לנו. עכשיו, זה בסדר. אף אחד לא דיבר, ערוץ 11, אני לא שמעתי שום ביקורת לדבר הזה, ערוץ 12, שום דבר, ערוץ 13, בוודאי, מיישרים קו כולם, רק בערוץ 14, קצת אמירות ציניות כאלה ואחרות, אבל כל השאר, הכל בסדר, הכל טוב.
איפה נשמע דבר כזה?
אף מילה, אף ביקורת על עולם השיפוט.
שעובד יקבע לעצמו מי יהיה הבוס שלו, בבית משפט. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה.
איך הוא אמר? הכל שפיט. הכל שפיט. וברגע שאמר הכל שפיט, מדינת ישראל הפכה להיות בבעלות מערכת המשפט. נגמר. אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה. אתה לא קובע. אתה לא קובע. מי שחושב שהוא באמת קובע כשהוא הולך לקלפי, הוא לא מכיר את המערכות בישראל. זה לא עובד ככה. אתם חושבים שאתם הולכים ואתם מצביעים לביבי, או ללפיד, או לגנץ. אם מערכת המשפט רוצה שגנץ יהיה ראש ממשלה טוב, היא תהיה לטובתו. אם היא רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה רע, היא תהיה נגדו. זה לא קשור למה אתם מצביעים.
אתה זוכר את ביידן?
החמוד הקטן, הילד הקטן.
בתגובה לישמעאל הנייה, הוא הוציא תגובה. כל הכבוד גולדה.
היידה בן גוריון.
ביידן, שידע להתנגד לרפורמה המשפטית שניסינו לעשות פה, כדי להימנע ממצבים כאלה.
כי הוא קרא אותה והוא הבין את בוריה.
והוא הבין את מה שהוא
הבין את הכל, כל הסעיפים הקטנים, הוא התעמק בו.
כמו שארי, איך הוא
קמלה אריס?
קמלה אריס, איזה שם יש לזה, עד שאני אתרגל להגיד את זה.
אתה לצערי תתרגל להגיד את זה.
קמלה אריס, זה החליטה שהיא למדה את המפות של רפיח. כן, ושאי אפשר, אין מצב שזה...
שזה, שנכבוש את רפיח, כן. בלי מאות אלפי הרוגים.
אז, אז,
אלפי
אז הרוגים. אותו דבר ביידן למד את הרפורמה המשפטית שלנו, אמר לנו, סטופ איט, אל תעשו את זה, זה לא לעניין, אבל הוא בעצמו עושה עכשיו מעביר רפורמה משפטית אישית נגד הנשיא לשעבר טראמפ, שכוללת ביטול חסינות לנשיא מכהן. זאת אומרת, שאצלו רפורמה משפטית אישית על ראש של בן אדם זה בסדר, ואצלנו רפורמה משפטית שהיא לגמרי לא אישית, שמדברת על המהות, היא לא בסדר. אבל אני רוצה לצאת, להציע
אתה,
לו...
כמה אתה מופתע?
אני רוצה להציע לו הצעה. במקום לעשות את ה, את ה... לבטל את החסינות לנשיא, אפשר להעביר אותה פשוט מהנשיא לבן של הנשיא, ואז גם ביידן מסודר.
לגמרי.
כן.
לגמרי, לגמרי.
אז עכשיו,
אחרי ש... אל תתן רעיונות לאנשים האלה, אבל זה לא טוב.
אחרי שדיברנו ברצינות על ביידן, ואחרי שהקדשנו כבר שיר לאסמאעיל הנייה, אני רוצה להקדיש גם שיר למוחמד דף, פה קבור הכלב. יש לנו כרטיס אדום, זה היה צריך להיות הג'ינגל של פינת הספורט, אבל אורן, לך על זה.
מה, מי, מה? שרואה, מי שרואה אותנו עכשיו, מה הקשר בינינו לבין ספורט? בוא, את האמת, כאילו, בוא, יש לי שני שמנמנים.
ואתה לא עושה ספורט?
אני רואה ספורט, זה מה זה אומר?
זה, כבר, זה הרבה יותר ממני, אני מזיע כשאני רואה את הספורט.
אתה נרדם כשאתה רואה את הספורט, אנחנו יודעים, אתה נרדם כשאתה רואה את הספורט, אבל לא משנה. מה יש לנו בספורט? יש לנו, תראה, עצרו את האולימפיאדה, הרבה יותר חשוב, גביע הטוטו. ביתר ירושלים, הפועל חדרה. מה יותר חשוב? קפיצה, ריצה, כל השטויות האלה של הספורטאים האלה ש...
ממש.
שעממים אותנו, שרצים ושוחים וזה. נו, באמת, מה זה מעניין?
חבורה של פחדנים, עומדים על
עומדים
על הקו,
שומעים אקדח,
שומעים יריעה, כולם בורחים כמו איזה פחדנים.
כל הרצנים, הרצנים שלנו, שומעים אקדח, עוצרים, בודקים מקורות הירי. קודם כל נזהם, איפה ביירה.
ואז מחסלים את היורה.
בדיוק. אז לא, אז אנחנו קודם כל נפתח את פינת הספורט, והדבר הכי חשוב. ביתר ירושלים מובילה 2-0 בגביע הטוטו על הפועל חדרה, אבל סבבה, בואו נתקדם. אירוע קטן בספורט, יש לנו בחור בשם אוריאן גורן.
דבר למיקרופון.
אוריאן גורן. אוריאן כן. גורן זה ילד בן 14-15, מסתבר שהוא משחק בברצלונה. באקדמיה של ברצלונה אומרים שהוא יהיה תותח, אומרים שזה.
איזה כבוד, איזה כבוד.
אבל אני אגיד לך משהו קטן ומבאס.
עוד פעם התחלת אתה?
כן. היה פעם ילד קטן בברצלונה, ישראלי, שקראו לו גיא סולין. הוא סיים את הקריירה שלו איפשהו במכבי קבילי או יפו. בסדר? אז תקשיבו. זה נחמד שהוא משחק בברצלונה, והוא מקבל את הערכה הזאת של הזה עם התיק של ברצלונה, והלוגו והכל.
אני יכול לקנות את זה.
אבל אני יכול לקנות את זה לבד ב-20 שקל. אז זה לא, זה לא מי יודע מה. בסדר? אבל מה שכן, יש לנו שני שייטים. אני כרגע לא זוכר, אין לי את השמות, אבל יש פה שני שייטים שנמצאים בשלישייה הראשונה של השיוט, ויש להם עוד כמה שיוטים, וביום שישי שיוט אחרון, ויש מצב שהם ביום שישי אין לנו שתי מדליות. אז זה נחמד.
כן, אני צוחק, כי אתה רואה שהשייטים, אני חשבתי על השחיינים הישראלים, איך הם שוחים מתחת למים.
אני רק מלראות את השייט.
צריך להציל אותם מלא לטבוע.
אני רק מלראות את השייט תובע. זה לא... זה לא... טוב.
רגע, בואו מילה טובה לגלנט. בציניות, בציניות.
אז התקלת אותי, מילה טובה לגלנט, רגע. שנייה, אני מגרד בקרחת. מילה טובה לגלנט.
קשה, נכון?
אני יודע.
אז בואו אני אצטט לך.
הוא נראה טוב.
אני אצטט לך אותו. אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אנחנו ערכים לכל אפשרות. זאת אומרת, הרתעה, ועוד פעם הרתעה.
שר ביטחון, למופת.
תענוג.
זה העבודה שלו.
זה התפקיד של שר ביטחון. זה
להאריך. הוא נערך.
הוא נערך נהדר.
הוא נערך.
כן, כמו שהוא נערך לשביעי לאוקטובר. ומה שחשוב...
הוא היה שר ביטחון בשביעי באוקטובר?
מה שחשוב שהוא משדר...
אתה יודע, שכחנו מזה.
שהוא משדר, במקום לשדר קילריות, וזה, הוא משדר לעולם, אנחנו לא רוצים מלחמה. אוקיי, אז עכשיו גם האויבים שלנו יודעים שאנחנו לא רוצים מלחמה, והתגובה שלהם... והתגובה שלהם תהיה בהתאם.
מלחמה.
אלא מה?
מי שואל אותך? כאילו, תקשיב, זה נחמד. אתה יודע, יש לפעמים אמירות של אנשים שכאילו, הם פה? הם לא? איפה היית כל ה... אתה מבין מה האירוע, מה קורה פה? אבל בסדר, עזוב.
מצער, אבל כן, מצער.
זה לא... אל תתחיל... אל...
טוב, אז רגע.
ילד קטן, תעזוב אותו. זה לא פייר.
אז בוא נסיים עוד נושא קטן, לפני שאנחנו עוברים לנושא היותר גדול.
כן.
טורקיה.
זה נושא קטן?
כן. בירת הזה, הבקלאות, מאיימת בפלישה לישראל.
קודם כל, אני מבקש כשהם באים שיביאו הרבה שווארמה איתם, זה הדבר היחידי שטעים שם. שיביאו את השווארמה שלהם איתם, סבבה, אין לי בעיה.
לגמרי.
שיפלישו שווארמה
וילכו.
כן. מעילי אור. יבוא חבורה, צבא של אנשים לבושים מעילי אור, עם שווארמה ביד, ויצקו דונר, דונר.
עם תרבוש.
עם תרבוש. אתה זוכר כמו זה של גבעת חלפון, של... נו, של הגשש, שהוא שם את התרבוש ועיף אותו.
לגשש, כן.
פו-פו כזה, ועיף אותו ככה. יבואו חבורה של חיילים מוטמנים, וינסו לכבוש אותנו עם שווארמות ומילי אור.
לא, הארדואן הזה הוא באמת, הוא בושה, באמת, למורשת הטורקית. האט הטורק עושה פליק פלק לאחור בקברו כשהוא שומע ארדואן.
אתה תורקש לה הרבה תולעים להתמודד איתם עכשיו, זה לא, עזוב אותו, זה לא. אל תתעסק איתו.
תקשיב, הטורקים מזמן הצטרפו כבר לציר הרשע. יש לנו פה ציר רשע במזרח התיכון. הטורקים הם חלק אינטגרלי מזה. מה שלא ירצו, ברק אובמות למיניהם, לא משנה איך קוראים להם, קוראים להם ביידם או קמלה או כל אלה, כולם זה מאותו בית יוצר של ברק אובמה. ואנחנו פה צריכים להתמודד עם הדבר הזה.
בוא ניתן לך.
אני אגיד עוד דבר, לגבי תיירות ישראלית בטורקיה. מסתבר שיש לא מעט ישראלים, גם היום, שנוסעים לנופשונים בטורקיה. אז אני מבחינתי, ככל שהם יסתבכו שם ויעצרו אותם
על תופס ויתור
ושישארו שם וירקבו שם, מדינת ישראל לא צריכה להתערב כדי לשחרר אותם מהקלגס הטורקי, כי מי שבתקופה כזאת חסר אחריות לחלוטין וטס לנופש בטורקיה, בין אם אתה ישראלי יהודי לבין אם אתה ישראלי ערבי, מי שטס לטורקיה שלא יתפלא שהטורקים ינגסו בו בשלב כזה או אחר, הטורקים או האיראנים שנמצאים באופן חזק מטורקיה, וזה לא צריך לבוא על חשבון משלם המיסים הישראלי.
לא, אני אקח אותך למקום אחר. השבוע התפרסם השהות של חברי הכנסת, כמה הם עובדים? אני מזכיר לכם שחברי כנסת עובדים...
תן לי לחש.
עובדים עבורנו, נכון?
תן לי לחש. יאיר לפיד בראש הרשימה.
כן. בראש הרשימה, אבל לא מהצד שאתה מדבר עליו.
ומה שמעניין, שהשבוע הוא ביקש לקיים ישיבה דחופה של הכנסת. עכשיו, זה מאוד מצחיק, לקיים ישיבה דחופה של הכנסת, אבל הוא לא מגיע בעצמו.
אם הוא היה נמצא שם, זה היה נחמד. אז אני אגיד לך, מי נמצא במקום הראשון? אנחנו, הכנסת סופרת,
מי נמצא אחרי הרבה?
הכנסת סופרת כמה שעות במצטבר נמצא כל חבר כנסת במשכן. בשורה התחתונה זה אלה שעובדים.
תן לי את השלושה הראשונים ואת השלושה האחרונים.
קדימה, מקום הראשון, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
לא מתפלא.
500, זה מתאריך מסוים, אני לא זוכר, זה לא מתחילת השנה, זה רק זה האחרון. 535 שעות הוא מקום ראשון. מקום השני, יושב ראש ועדת החינוך, משס, חבר הכנסת יוסף טייב. מקום השלישי, מפתיע, 472 שעות, 468 שעות, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. ממשיכים את העשירי הראשונה, טוב, מקום רביעי הוא עושה את זה מהר. חמישי יצחק פינדרס מיהדות התורה, אחר כך ינון אזולאי משס, או עטל מהציונות הדתית. אתה שם לב לחנה המשותף.
זהו, אני מחפש אחד מהאופוזיציה.
סימיון מששווילי, סליחה שאני מעוות לו את השם בטח, מקום עשירי, מקום תשיעי, משס. ומקום אחרון, הנציג של האופוזיציה, זאב אלקין, עם 375 שעות, הוא מקום עשירי. זה העשירייה הראשונה.
אחד מהאופוזיציה.
עשרת הח"כים עם הנוכחות הכי דלה במשכן הכנסת, הם אלה. יאיר לפיד.
רגע, אתה מתחיל לקרוא מופתע? מלמעלה או מלמטה?
כמה אתה מופתע? לא, הם לא סדרו את זה לפי הסדר, וגם לא היה לי סבלנות לעשות את זה.
כן, יאיר לפיד, אני לא מופתע.
הם התחתונים, בסדר?
הוא לא אהב לעבוד בשום שלב בחיים.
יאיר לפיד, 130 שעות. זה בממוצע עשיתי, אם אני רוזר נכון, זה משהו כמו שעה ושליש ביום. בנוכחות במשכן. בני גנץ עם 102 שעות, פחות okay. ממנו, כן? אבל בני גנץ עוד היה לו איזשהו תירוץ, כי הוא היה בממשלה, והוא איכשהו...
מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי?
אני יודע, תן לי לנסות לעזור לו, תן לי להוציא אותו מהדבר הזה. אני מחפש חברי כנסת שהם חברי כנסת ולא שרים, כי שרים למשל יש את בנימין נתניהו שהיה 21 שעות, אבל בוא, יש לו קצת דברים אחרים על הראש, אז זה עוד איכשהו הגיוני. יואב גלנט, 6 שעות.
6 שעות. מעולה.
אבל אתה יודע מה? בוא, גם הוא יש לו מה שנקרא נסיבות מקלות, אבל אנשים היחידים שבאמת הם רק חברי כנסת ובלי שום תפקיד באמת לכהן, אז מהם יאיר לפיד 130 שעות הוא המוביל בדבר הזה. לא מפתיע. לא מפתיע. הוא עסוק בלתת ציונים לאנשים אחרים.
אני אגיד לך במה הוא עסוק. יאיר לפיד התראיין השבוע, אתה שומע? לפודקאסט של הניו יורק טיימס.
אולי אנחנו נגיד שאנחנו פודקאסט של הניו יורק טיימס וזה נראיין אותו? כי אחרת הוא לא התראיין
אצלנו. הוא לא, מה פתאום התראיין אצלנו, השתגע. אבל
נעשה לו כמו שעשינו. תגיד לו, תקשיב, יאיר, אנחנו איתך. ואז הוא התראיין, אני חושב שתוך, אני, תראה.
ולדימיר בלנק. אני נותן לו 40 שניות לרדת מהקו.
הוא ירד מהקו תוך כמה, 5.5 דקות, משהו כזה.
כן, לקח לו כמה דקות. להבין, נגד מי הוא.
אז אני חושב שיאיר לפיד הבין יותר מהר, תוך שלוש
דקות. תקשיב, התראיין לפודקאסט ניו יורק טיימס, תשים לב, נדברים על הלפיד והיפוכו, תשים לב באותו, תקשיב טוב, זה מעניין. כחלק מהתמודדות עם בעיית ההסברה, שים לב טוב, ישראל צריכה להתנצל על הרג ילדים.
אה, זה ישן, זה לא מעכשיו.
זה פורסם.
זה כאילו מהמלחמה
הנוכחית. ממש לאחרונה, כן. ישראל צריכה להילחם יותר באלימות מתנחלים. עכשיו, שים לב, את שני המשפטים...
זה מה שמעניין אותנו
בשלב המלחמה הזאת. את שני המשפטים הוא אומר כחלק מהתמודדות עם בעיית ההסברה. עכשיו, מה מצוטט בניו יורק טיימס ובכל העולם? שיאיר לפיד אומר שיש בעיה של אלימות מתנחלים, ושיש בעיה של הרג ילדים, אז הוא טוב למדינה לא עושה. וזה באמת צריך להטריד אותנו מאוד, והוא איש תקשורת. הוא יודע מה יצא החוצה הרי מהפודקאסטים שלו. זה לא שבן אדם שגיד, רגע, הוציאו לי דברים מהקשרם, לא ידעתי. הוא יודע בדיוק מה יצא מהדברים שהוא אומר.
אני לא בטוח מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. אני אגיד לך את האמת. אני חושב שאתה מייחס לו יותר מדי דברי חוכמה.
ואני רק רוצה לשאול, כל הטייטל הזה של אלימות מתנחלים, כאילו, איפה זה קיים? זה קיים רק בראש של יאיר לפיד. איפה זה קיים? מתי שמעת על אלימות מתנחלים? נגד מי הם אלימים? איפה שמעת על דבר כזה? אתה זוכר שלפני השביעי ואוקטובר היו עוצרים מתנחלים על אלימות. מה זה אלימות? היו לוקחים ספרי ומרססים גרפיטי, תג מחיר, את המילים. היו עוצרים אותם, עושים בלגן וזה. גרפיטי! היום חוסמים כבישים בקפלן, זה בסדר. אבל גרפיטי של מתנחל... זה לא בסדר, זה אלימות מתנחלים. נגד מי הם אלימים? הם מגינים על החיים שלהם שם, מה הם עושים? הם בזכותם אנחנו גרים, אני גר בעוטף קלקיליה. בזכותם יש לי את החירות לצאת מהבית לעבודה בשקט ובנחת. כי אם לא היו מתנחלים ביהודה ושומרון, איפה היינו היום? באותו מקום שאין מתנחלים היום ברצועת עזה, וחיסול של דף היה בנבט קלים.
מי שלא מבין קצת גיאוגרפיה, אז אנחנו נסביר שההבדל היחידי בין עוטף עזה לבין עוטף מדינת ישראל, שזה היהודה ושומרון, זה ה-500,000 יהודים שגרים ביהודה ושומרון, שבלעדיהם, 7 באוקטובר היה נראה משחק ילדים. היה נראה משחק ילדים.
חד משמעית, והיה קורה בדיוק בכל האזורים של נתניה וכפר סבא ורעננה, וכל האזורים של אלה שמצביעי שמאל ברובם.
זה לא קשור. זה לא קשור למצביעי שמאל או מצביעי
אמון. לא, הם לא מבינים שזה מעבר לכביש אצלהם. זה מעבר לכביש. יש הזה לא שם, יש הזה כאן. זה ממש כאן, מעבר לפינה. הם צריכים להבין את זה, ולצערי זה לא... זה לא מובן באופן...
בוא נשים לנו זה, נרגע, ואז נדבר על הדבר הכי מעצבן שקרה לנו השבוע.
טוב, אז בוא נקדיש עוד שיר בכלל, לעונת החיסולים, עונת ההדברה, ההדברה של הג'וקי.
ההדברה זה יפה.
כן, יש לי יום יום חג.
קדימה.
אני יכול לשמוח איך שבא לי וזהו זה החג האמיתי יש לי יום יום חג יש לי חג יום יום יש לי יום יום חג הללויה יש לי יום יום חג יש לי חג יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי
טוב, יש לנו יום יום חג, ואני מקווה שהחגיגות האלה ימשיכו בימים הקרובים גם, ונשמע לא עוד חיסולים.
עכשיו לחגיגות אחרות. לפני שנתחיל את הנושא הכי מעצבן שהיה השבוע, והיו לא מעט, אני רוצה לקחת לנושא אחר שאנשים לא כל כך שמו לב, כי גם עניין של שדה תימן, ועכשיו החיסולים, וכן תגובה ולא תגובה ודברים כאלה, אז אנשים כבר גם לא ידברו עליו. היה דיון השבוע בבית משפט, שהדיון היה סבב על האם מדינת ישראל, כי מי שמנהל עוד פעם, תמיד אני אגיד את המשפט הזה, מי שמנהל את העניינים זה לא הדרג הנבחר, זה לא הרשות המבצעת, זה לא הרשות המחוקקת, זה הרשות השופטת. הם אלה שקובעים מה יהיה, הם אלה שקובעים מה מותר ומה אסור, לפיהם אתה עובד, בסדר? אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה לממשלה, זה לא רלוונטי. יש עכשיו דיון בבית המשפט, איפה שקובעים, האם אנחנו נקבל עלינו להכניס אזרחים, פלסטינים, מעזה, לטיפול רפואי.
לא, אבל רק עוברים בישראל, הם לא אמורים להיות מטופלים בישראל. לדעתי הטיפול יהיה בקווית.
מה זה משנה?
זה רק השדה תעופה.
אוקיי.
בדרך החוצה.
זורם עם הגישה הזאת. לא משנה, אני אמור לתת יד לדבר הזה? אוקיי? מי מחליט אם אני אתן יד לדבר הזה? לא הממשלה, לא ראש הממשלה, לא השרים, לא ועדת חוץ וביטחון, לא הכנסת. מי שמחליט, זה מי שמחליט על כל דבר.
כן,
הרשות השופטת. והם עשו דיון. ובדיון הזה הגיעו משפחות שקולות, והגיעו משפחות שיש להם חטופים, ואמרו, גם אנחנו רוצים לדבר. התחילו, נתנו להם כמה שניות. נתנו להם לדבר, דיברו, אני רוצה שתקשיב לחלק ממה שנאמר, ואחרי זה אני אגיד לך מה בדיוק, מה הכי מפריע בדבר הזה.
שמי צבי כמור, תושב קירת ארבע חברון, נשוי לאפרת, ואנחנו עוברים לשמונה ילדים. בינינו הבכור איתן, בן 24, חטוף בעזה, זה היום ה-295, ואיננו יודעים כעת על גורלו. איתן היה בצוות ההבטחה בנובה, ועד שנחטף בשעות הצהריים, הספיק להציל עשרות אנשים ונשים ממוות לחיים כפשוטו. אנו גאים מאוד בבנינו שבחר לחבוש פצועים ולמלט עשרות אנשים מהתופת, למרות ההזדמנויות הרבות שלו להימלט על נפשו. אני מודה לכם השופטים על זכות הדיבור בהיכל זה ועל ההקשבה לדבריי הכואבים, גם אם אינם ערבים לכם ואפילו כואבים. אני יכול להניח שהכאב שיוסב לכם לא מתקרב בכאו זה לכאב שלי ושל משפחתי, שאנו מתמודדים.
כן, שומעים שקשה לו.
שאנו מתמודדים.
אתה שם לב שהוא מתלהם, נכון? זה מפריע לשופטים שהוא מתלהם.
אה כן, תכף יהיה התלהמות.
בעצם שאינו מגיד, אין לי רקע במשפט, אך אני עוקב בדאגה אחר התהליכים שקורים בבית המשפט העליון, במיוחד בעשור האחרון. הוא מגלה פיחות זוחל עקבי בשיטת השלטון בישראל, ממש הפיכה משפטית, משטרית. מערכת המשפט של מדינת ישראל ובראשה בית המשפט העליון והפרקליטות לקחו לעצמם חירויות שאין להם איתן החוק, והחלו להתנכר ללאום היהודי ולמפעל הציוני, ומעל הכל ליכולת של רובו של העם.
זה השלב שהשופטים פחות או יותר סיימו לשמוע.
לבטל את ריבונותו באמצעות נבחריו.
הם יוצאים.
בית המשפט העליון נתן לעצמו חירות לעסוק במיוחד במדיניות ההגירה.
השופטים יצאו?
השופטים יצאו.
ככל אלה בית המשפט העליון
אחריו דיברו משפחות נוספות.
לעצמם.
השופטים יצאו. ברגע שהם הבינו שהולכת להיות פה ביקורת, חוץ מהבכי של על הבן שלו, שחטוף בעזה. אותה עזה שממנה הם רוצים להכניס עכשיו אנשים בשביל לעזור להם. אין מה לדבר בכלל על רמת, אני לא יודע לקרוא לזה טמטום, נבזות, ניתוק, מה שאתה רוצה. רמת החלם, רמת ה... תגיד לי, אתם פה? אתם פה? אתם מבינים שאותם ילדים מסכנים מעזה, זה אלה, זה הם. זה אותם אנשים, זה לא אנשים חפים מפשע. כמה פעמים שמענו את העניין, יש אנשים חפים מפשע? כמה פעמים שמענו הם לא קשורים? כמה פעמים שמענו את השטויות האלה?
בלתי מעורבים.
בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים בעזה. אין, אנשים באו עם כפכפים מהבית בשביל לרצוח יהודים. זה לא אנשי חמאס. היו אנשי חמאס, היו נוחבה, היו כולם. אבל היו גם אנשים עם כפכפים שבאו. זה הבלתי מעורבים שלכם. להם אתם רוצים לעזור. לא למדנו כלום. לא למדנו כלום. יושב בן אדם שהבן שלו בעזה עכשיו. עכשיו בעזה. והשופטים פשוט הולכים. פשוט קמים והולכים. יוצאים. מי אתה שאנחנו נקשיב לך? כול האזרח.
חוסר רגישות.
אתה לא כמונו.
גועל נפש.
אתה לא מורם מעם. אתה לא לובש גלימה שחורה. והייתה אחת פה, שכמובן השופטים לא שמעו אותה, אז אני אגיד, אולי מישהו שומע, השופטים לא שמעו אותה כבר, הייתה פה אחת מהאימהות שאמרה, אם אני אתן עכשיו 5 גלימות לכל אחד מהאזרחים פה בחוץ, הם יראו אותו דבר כמוכם. אז אתם לובשים גלימה. מה קרה? עם כל הכבוד, ההבנה שלהם, כמו ההבנה שלי ושלך.
שב אחרי
פה. הם למדו משפט, אז מה? אבל שיהיה לנו לבריאות, הם הולכים לשלוט פה בלפחות עשורים הקרובים. שיהיה לנו לבריאות, אנחנו נצטרך להתרגל לזה. אתם תצביעו האזרחים, מה שבא לכם, זה לא משנה. בן גביר יהיה ראש ממשלה, הוא לא ישלוט. הוא לא ישלוט. הוא יכול להיות ראש ממשלה, אם ייתנו לו. הם ינסו גם את זה לא לתת לו.
ברור.
אבל זה לא משנה. הוא לא ישלוט.
בוא נעבור.
מה, לשדה תימן?
לאייטם הבא, כן. אז לפני שדה תימן, אנחנו רק נגיד שבמחר, בשעה 18:00, יש הפגנה בתל אביב, ברחוב הנרייטה סולד 1, זה מול הפרקליטות. הפגנה שהכותרת שלה זה תמיכה בלוחמי צה"ל וכוחות הביטחון. לא נגד שום דבר, לא שום זה, פשוט אנחנו...
אני בטוח שיאיר לפיד ובני גנץ יהיו שם.
בטוח.
הם באים להגן ולשמור על כבודם של הלוחמים.
ואתה יודע מה, מעניין אותי גם מה יקרה אם יחסמו כביש. מעניין אותי.
מה יקרה כשלא יחסמו כביש, אתה מתכוון?
אם יחסמו כביש, מה יקרה למי שחוסם את הכביש?
לא ישרפו צמיגים מחר, לא ידחפו שוטרים מחר, אני מבטיח לך, זה מה שיקרה.
הם כבר פתחו את הדלת, עכשיו מותר הכל.
עכשיו, מה שאני רוצה לגבי...
בוא נדבר
לגבי שדה תימן. החשדות, אתה יודע שהחשדות האלה נחקרים במשך, לפי מה שאני שומע בתקשורת, למשך חודשים. זה נחקר במשך חודשים. עכשיו יש לי שאלה. חשדות מאוד חמורים. בוא'נה, זה משהו מאוד מאוד חמור. אנחנו מסכימים, נכון? זה משהו שהרג ובל יעבור. לא יעשה כדבר הזה. אז אם זה כל כך חמור, ובמשך חודשים אתה חוקר, למה אף אחד לא דאג שאותם אנשים שנחקרים, אותם שמות שעלו, לא ימשיכו, הם תבין, בזמן החקירה,
לא.
הם המשיכו להיות צוערים.
בזמן החקירה, יש את השלב של החקירה הסמויה, ששם בעצם הם לא יודעים שהם נחקרים, זה באופן סמוי, ויש את השלב שהחקירה עוברת צעד קדימה, שהיא הופכת לגלויה. זה השלב שהיא הפכה בו
כשהחקירה
לגלויה.
כשהחקירה הייתה סמויה,
כן.
אפשר היה להרים טלפון למפקד של הנחקרים הפושעים האלה, ולהגיד לו, תקשיב, בינתיים, עד שאנחנו נסיים את החקירה, אל תגיד כלום. אבל בוא
לא,
נגיד...
לא, זה יכול היה לפגוע בחקירה.
תן להם להיות שין גימל.
יכול היה לפגוע בחקירה,
אבל בינתיים פוגעים בסוף... אבל האסירים המסכנים נפגעים.
אבל אני אשאל משהו אחר.
אני דואג לאסירים.
אני אשאל משהו אחר. במקום לעצור אותם כמו אחרוני עבריינים, כשחיילי מצח רעולי פנים, שאסור להם, שוטר לא יכול להיות רעול פנים כשהוא בא לעצור מישהו, הוא צריך להיות עם תג שם, הוא צריך להזדהות עם תעודה של שוטר, הוא לא יכול להיות רעול פנים כשהוא בא לעצור מישהו, אנחנו פה לא ברפובליקת בננות. הם היו רעולי פנים כשהם באו, זאת אומרת שהם בעצמם עברו על החוק, ובמקום לעבור על החוק ולעצור את חיילי צהל הגיבורים כמו אחרוני העבריינים במדינת ישראל, אי אפשר היה להרים אליהם טלפון, להגיד להם, תבואו מחר בשמונה בבוקר לחקירה במשטרה. הם לא היו באים, הם היו עוזבים את הארץ, בורחים, באמת? הם משרתים במילואים ברגע זה. הם היו בורחים, באמת? למה הם מזיקים?
למה אתה חושב?
למה מזיקים?
למה לא לעשות בלגן שאפשר כן לעשות בלגן?
למה לא להרים אליהם טלפון, להגיד להם, בואו לחקירה, הם יבואו הרי. מה זה הדבר הזה? איזה התנהלות זאת? בושה וחרפה, וערוצי התבהלה, כל היום מה שמפמפמים זה את החדירה לבסיס, הפריצה לבסיס, זה מה שמעניין אותם, לא מילה אחת על איך שנעצרו החיילים שלנו, על ביזיון הזה שהיה שם, ואני מוכרח להודות שבנקודה הזאת נתניהו הכזב אותי. הכזב אותי כשנתן גב לנושא הזה ואמר, לא פורצים לבסיס של צהל. אני לא יודע, הוא לדעת, תאמי הוא לא היה צריך את זה. דרך אגב, בן גביר הגיב לו. הוא כתב לו, גם לבית ראש ממשלה לא פורצים.
יש לי שאלה, לתחנת משטרה פורצים?
בוודאי שלא.
לא, כן, תלוי מי. עוד פעם, יש פורצים ויש פורצים.
למשרדים של העמותה הזאת.
ב-2025, 200 אנשים שמחו בתחנת גלילות, מפגינים, פרצו פנים כי נעצר...
לא, לא 2025, טעית.
באפריל 2023. 2025 עוד לא היה, כן. אבל גם אז יפרצו, אני מבטיח לך. איזה קטנוני אתה. באפריל 23, פרצו 200 מפגינים לתחנת גלילות בשביל לשחרר הצורים שם שנעצרו באחת מההפגנות. בסדר? לתוך תחנת המשטרה.
אני חייב להגיד שזה פעם שלוש שאני שומע על זה.
ברור שלא. ברור שלא שמעת על זה. כי לא פמפמו את זה. כי לא פמפמו את זה, אז פרצו. אז מה קרה? דמוקרטיה. אפשר להפגין, אפשר להפגין, אפשר לפרוץ לתחנת משטרה, לאן שאתה רוצה. השאלה, מי פורץ? לא אם אפשר. אפשר, אפשר. השאלה עכשיו, מי? אם זה הצד הנכון של המפה, אז אפשר, וזה דמוקרטיה, ותהיה סבלני, ואל תעצור אותם, ואל תשתמש במתזית, ואל תשתמש בזה, ואל תעשה זה. זה כשזה בצד הנכון. כשזה בצד הלא נכון, למה לא משתמשים במכתזית? למה לא משתמשים בכוח? למה לא אוסרים אותם?
המחלה הקשה הזאת שנקראת משפטיזציה כבר מזמן חלחלה לפצר, פצרית בצהל ולכל המערכת בצהל, ובעצם מה שקורה זה עליונות השלטון, המשפט.
יושב ראש ועדת חוץ וביטחון זימן אותה באותו יום בשביל למחרת, הוצא לזימון שתבוא לוועדה. היא באה? היא לא באה. אני אחסוך לך את המתח.
היא שלחה נציג.
היא שלחה מישהו. היא מצפצפת. היא נורא עסוקה. היא צריכה להגיש כתבי אישום נגד המון חיילים. זה לא החייל הראשון שהיא מגישה כתב אישום. צריך להגיש מלא חיילים. צריך מהר להגיש כתבי אישום. האבסורד שהחיילים ששמרו על הנוחבאים יקבלו כתב אישום לפני מחבלי הנוחבה. כמה כתבי אישום נגד מחבלי הנוח'בה כבר הוגשו, אתה יודע?
אפס.
אפס. כמה נגד חיילים? 80. יפה מאוד. המערכת עובדת מעולה. המערכת עובדת מעולה, ממש מעולה. כל הכבוד, אני מאוד גאה. ותשמע, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת. למה אתה חושב שדווקא עכשיו, למה זה התפוצץ עכשיו? עכשיו הסיפור הזה שעכשיו חוקרים חיילים, הוא קיבל איזה כנראה, איזה משהו ברקטום שם, בסדר, לא משנה, כל אחד והבעיות הבריאותיות שלו, למה חוקרים את זה עכשיו? למה חוקרים, לא שלמה חוקרים, סליחה, למה הציבור שהלך להפגין, למה זה התפוצץ עכשיו? למה עכשיו פרצו לו בסי? פתאום, למה?
כי זה נעשה בצורה שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום.
זה היה את החקירה על השני חיילים האלה שרצחו, החייל שרצח מחבל נוח'בה, היה חצי שנה במעצר, ובסוף שוחרר. היה חקירה אחרת.
שוחרר בלי הגשה של כתב אישום.
ברור.
זאת אומרת, כשאתה רוצה... לא היה ולא נברא.
כשמישהו רוצח, ההגדרה של רצח, זה שמישהו נרצח.
מי נרצח? יש גופה? מי נרצח? תראה לי מי נרצח. הוא ישב חצי שנה במעצר, כי הוא כתב וואטסאפ לחברה שלו, אנחנו שוחטים אותם. אבל יש עליו מצלמת גו פרו של חיילים, אין כלום במצלמה. הם הסתכלו במצלמה, אין כלום, זה לא הפריע. חצי שנה, והם מערערים, והם מערערים, והבית משפט אומר להם, תסיימו עם זה, ולא, והם מערערים לזה, וכל פעם הם הולכים לעוד עירור ולעוד עירור ולעוד עירור, החזיקו אותו חצי שנה במעטר,
סתם מחשבה,
עד שלא הייתה ברירה ושחררו.
יכול להיות שרדפו אותו כי יש לו כיפה?
עזוב, זה לא משנה, אתה יודע מה, זה, מה שחשוב פה להגדיר, זה, תבינו על מה האנרגיה של הפרקליטות יוצאת, על זה מוצאים אנרגיה, על זה מוצאים כספים, על זה מוצאים, על זה העובד הפצר, עובד כולם, על זה הם עובדים, על זה הם עובדים.
כן, עכשיו, על זה? ולהתקשר, ואז, להתקשר למחבלי נוח'בה בעזה, ולשאול אותם איך היה במעצר?
אז אני
היה
בעד,
כל היה בסדר?
אז אני בעד
החיילים לעשות, התנהגו לכם
אני בעד,
בסדר?
אני בעד לעשות דבר
דרך כזה. אגב, אתה יודע מה התגובה של... זה לא אמיתי, מה התגובה של הדובר צהל על זה?
נו, הם מאשרים.
ברור שהם מאשרים.
הוא מאשר את זה.
צלצלנו רק לחמישה ורק אחד ענה. זה התשובה
האמיתי. כמו שאני צלצלתי לסמייל אני, עכשיו הוא לא ענה לי.
אמיתי.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
לא, זה לא אמיתי הדבר הזה.
אני חושב שכל הסיר של נוח'בה, שמשתחרר, נעשה לו, קודם כל נעשה לו אירוע גדול, של שחרור ונעשה לו מסיבה ובמבה.
אין מקום בכלא בצהל.
כן, כן, כי צריך להכניס חיילים לשם.
ברור.
ברור. עכשיו, כל אסיר נוח'בה שמשתחרר, הוא צריך לקבל טופס משוב. איך היה לך חמוד? איך היה לך? האם אכלת 3,000 קלוריות ביום?
דרג...
האם הקינוח היה לחיקך, לטעים לך?
דרג את החוקר שלך.
דרג את החוקר.
מאחד עד עשר.
דרג את החוקר. האם הוא עשה לך דברים לא נעימים ברקטום?
זה כמו זה.
מה? דרג אותה. זה לא אני אמרתי. זה החקירה.
זה כמו זה, בגוגל, שאתה צריך לדרג את זה בית מלון. כמה כוכבים מקבל החוקר?
אני, לגמרי, עכשיו חוקר, שיקבל ציון לא טוב, לשים אותו לכלא.
לגמרי.
לגמרי, זה חמור מאוד.
ומה שחשוב גם, שאם יש פה מילה כנגד מילה, חשוב שנאמין למחבלי הנוח'בה.
אנחנו מאמינים למחבל. איזה אינטרס יש לו לשקר?
באמת איזה אינטרס יש לו?
מה זאת אומרת? הוא חייל?
הוא נגד חיילי צהל?
ברור.
מה זה הדבר הזה?
זה בושה וחרפה. בכלל שאתם מייזים לחשוב על זה שמחבל יכול לשקר. הם מתקשרים למחבל, שואלים אותו איך היה.
מה הוא יגיד?
היה נחמד, נהניתי.
כן, נהניתי מכל רגע.
האמת שהוא באמת היה לו טוב. המרק של בין הרוחות...
לא מספיק מלח.
המרק של בין הרוחות לא היה מספיק מסביע, אבל סבבה, אחר כך פיציתם עם סטקייה וזה, היה טוב. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? באמת, כאילו, תראה במה אנחנו מתעסקים. אנחנו בזמן נלחמה עם אויב שכולם מסכימים שהוא אויב אכזר ואויב...
אני לא יודע אם כולם מסכימים. יש כאלה שחושבים שהאויב האכזר זה חיילי צהל.
יושבים שם אנשים, עכשיו בוא... ברצינות אני חושב שואל אנשים, כל אחד שיענה לעצמו, אם כל אחד מאיתנו היה עכשיו יושב ושומר על הנוח'בות האלה, ויושב איזה אחד, ובא לך ומשחיל לך, זורק לך איזה מילה בערבית על הבת שלך, או על משהו כזה מקלל, ואתה יודע מה הוא עשה לפני כמה חודשים, לא מעט, בסדר?
מה הוא עשה? גם אחרי זה מה הוא עשה? הם הטרידו מינית את החיילות ששמרו עליהן.
שזה היה נהדר.
בגלל זה הביאו חיילים.
לתת לחיילות לשמור עליהן, כן. זה היה הברקה.
גאוני.
כל הכבוד.
האמת.
כל הכבוד. תראה, צהל במיטבו. לגמרי. צהל במיטבו. זה לתת לחיילות.
לקחת ילדות בנות 18-19.
אני בעד יותר מזה.
ולתת להם לשמור על עבריינים כאלה.
אולי אפשר גם לתת את הנשק לחיילות, שהם ישימו, הם לא צריכות נשק, כי בשביל מה? זה לא אנשים מסוכנים, זה מחבלים. אז את הנשק שישימו בצד, אולי הם המחבלים שישמרו להם על הנשק.
הם לא מחבלים, הם עצירים.
תשמע, זה...
כתוב בכתב אישום, הם לא כתוב מחבלים.
שאני שמעתי...
כתוב עצירים.
שהיועצת המשפטית הגיבה לכל האירוע, הדבר היחידי זה שצריך לסגור את שדה תימן, ולא יודע מה הלאה. וסגרנו, ואת מעמידה כתבי אישום? יש כבר כתבי אישום? אחד? הראשון?
צריך לסגור את הפרקליטות. בושה וחרפה. באמת
אני
בושה.
בעד, תקשיב, אם אני,
בושה
הייתי,
וחרפה.
אם אני הייתי שם, אם אני הייתי שם כמילואים ניק, כסוער, הייתי עושה את הדבר הפשוט, נועל אותם בחדר, מוריד את המדים, ואומר, לא צריך. שכנעתם אותי. אתם יודעים מה? לא רוצה לשמור עליהם. הם נעולים בחדר, מפה, פרקליטות, זה התפקיד שלכם. אני הלכתי, ביי. בשביל מה אתם צריכים את זה? באמת, אני לא שאני קורא לאנשים לעשות את זה, אבל תחשוב, אנשים עכשיו שחודשים על חודשים שם, חודשים על חודשים שם, מסתכלים לדבר הזה, למפלצות האלה בעיניים, כל יום. מה קרה? ואם מישהו מהם, נגיד, דפק לאיזה מחבל נוחבה, נגיד, סתירה. אוקיי. אוקיי. זה לא בסדר. אני מסכים, זה לא בסדר, אני חי עם זה.
דרך אגב, מה קורה היום, למשל, ששני נהגים רבים ברמזור, ואחד נותן לשני סתירה, וזה נגמר בסתירה.
אז גם אם הרב מיירה עוצר את הכל, ובא לשפוט אותם.
לא, זה נסגר עם חוסר עניין לציבור. אם זה שני נהגים ברמזור, סתירה תיסגר בחוסר עניין לציבור. אבל אם זה סתירה שחייל שלא התאפק ונתן למחבל נוחבה, אז זה כבר גלי בערב מיירה והפצרת.
מרוב שאנחנו מתלהמים, זמננו תם.
לא, לא זמננו תם, השידור תם, זמננו עוד...
אולי גם זמננו תם.
יש לנו עוד כמה
שבוע. בוא נראה שבוע הבא אם אנחנו פה או לא.
אני רואה שזה, אסמאעיל אני יענה לנו בסוף. טוב, אנחנו...
אסמאעיל אני צחקתי, רק אני אומר, זה היה בצחוק, קח את זה בהומור, גבר.
נאחל בהצלחה לצהל ושימשיך לחסל ולעשות את מה שיודעים לעשות מצוין ולסב לנו הרבה הרבה גאווה. ואנחנו נהיה פה עוד פעם בשבוע הבא.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
נשתדל.
ובעזרת החיסולים, ובעזרת ביבי, ושתהיה לכם סוף שבוע מקסים.